אז עכשיו אנחנו רוצים קצת ללמוד על אשליה. זימור גיומה. אז גיומה זה המילה לאשליה, אני לפעמים משתמשת במילה מקסם בתרגום, אני רוצה להגיד מיראז'. אז עכשיו, מה עושה אשליה לאשליה? מה הופך לאשליה לאשליה? אז אני אכתוב לכם בטיבטי. זימור ננצול.
ננצול.
דן. נצול.
נצול.
מיטומפה.
ננצול,
דם נצול, מיטומפה. אמירת צול פירושה אופן או דרך. נן זה להופיע, אז ננצול זה האופן שמשהו מופיע, זה ננצול. אחר כך דן זה ו. נצול, נן זה מילה שיש לה הרבה משמעויות, גם יש לה פירוש של מקום, גם לשהות. בהקשר הזה נגיד קיים. מיטומפה, פירושיים לא תואמים. אין התאמה בין האופן שהדבר קיים ובין האופן שבו הוא מופיע. זה ההגדרה של אשליה. זה נראה דבר אחד, אבל זה לא. אז האופן שבו דברים מופיעים בפניי, והאופן שבו הם באמת, אין התאמה ביניהם. זה לא הכוונה ש, או זה נראה שחור וזה בעצם לבן. זה נראה שחור, זה מתפקד כשחור, אבל זו אשליה, כי אין לו טבע להיות שחור מצד עצמו. המשמעות העמוקה יותר של הגיומה, של האשליה, זה מה קורה לאדם שיורד ממדיטציה של ריקוד. אדם שיורד ממדיטציה של ריקוד, אם זו הייתה החוויה הראשונה שלו של ריקוד, לראשונה הוא נוכח שכל מה שהוא חווה עד אז היה שגוי. כל תפיסה ותפיסה עד לאותו רגע, הייתה שגויה, כי עד אז הוא קנה את האשליה. כי עד אז הוא האמין לאשליה. וכשהוא יוצא משם, הוא מבין את האי-התאמה הזאת. הוא מבין שאיך שהדברים מופיעים, זה לא תואם את הטבע האולטימטיבי שלהם. זה לא מה שהם. והוא מבין שעד עכשיו כל הזמן הוא חי באשליה. ואנחנו כל הזמן חיים באשליה. האם הבודה חי באשליה? הבודה חי באשליה. הוא רק למד... בגלל שהוא מבין ריקות ותרגל הרבה וצבר חסד רב, הוא מסדר לו את האשליה. הוא מסדר לו גם נדר. אשליה לא רעה. גם הבייבי אריה שראה ריקות ישירות והוא יוצא משם, הוא עדיין חוזר לתוך האשליה. עכשיו רק הוא מבין שהוא באשליה. הוא לא מאמין למראה עיניו ואין לו ברירה. זה נכפה עליו והוא רק יודע שזה בלוף. הוא מבין כבר שהדברים לא באים מצד עצמם, שהם באים ממנו מהקרמה. ואז הוא מתרגל עם קרמה, והוא עובד עם קרמה. מי שמבין טוב ריקות יכול לייצר מה שהוא רוצה. ולקחת כל דבר ולעשות ממנו כל דבר. הוא נהיה קוסם. הוא נהיה קוסם אמיתי. הוא מייצר את המציאות. מתי נגמרת האשליה? כשמגיעים לנרוונה, סיימנו כבר את כל התעתועים. כבר העולם יותר לא מתעתע בנו. בגלל שהוא עיקר את הזרעים. האדם שמגיע לנרוונה עליו דווקא חיסל את כל הזרעים הקרמים שלו, אבל הוא עיקר אותם, הם לא יבשילו יותר. זה הדבר האחרון, זה הנגע הרוחני האחרון שהוא מחסל לפני שהוא עובר לנרוונה, זה שאין יותר תעתוע, אין יותר אשליה. ואמרנו, מישהו לעין רגילה, לעין של מישהו לא פקפה, מי שלא ראה ריקוד, הדברים נראים כאילו שהם באים מבחוץ. הדברים באים ומקרינים את עצמם אלינו. הם אומרים, אני יוסי, אני חדר, אני תקרא, אני. ואני פה, אני פה, לא עשיתי שום דבר, ואני קולטת. זה בא, זאת בא, אסון בא, טוב בא, בר מצווה בא. הדברים קורים לי. אני יושבת פה במרכז העולם, ודברים קורים לי. ואנחנו אומרים שזאת האשליה. מכיוון שאין שום דבר שבא אליי מבחוץ. הכל הוא השלכה בדיוק כמו שאת, פה זה הוא השלכה. בדיוק כמו שאין כאן את שאומר לי אני את. בגלל ש... כי זה לא את מצד עצמו. הוא מתפקד בשבילי כעת, הוא מופיע לי כעת, אני משתמשת בו כעת, אבל האתיות שלו לא באה ממנו. אין בו שום אתיות, אין בו בשום מקום אתיות. יש פה מקל פלסטיק, יש פה אוסף של צורות וצבעים, יש פה צד ימין וצד שמאל. על כל זה אני באה עם מושג של כתיבה, ואני משליחה על הדבר הזה כלי כתיבה. במדיימיקה בדרך האמצע, אנחנו אומרים שבלעדי ההשלכה שלי אין פה עת. בלי ההשלכה שלי אין פה חדר. בלי ההשלכה שלי אין פה אנשים. אין שום דבר בעולמי, שום דבר בעולמי, שהוא לא השלכה. שהוא לא השלכה מתוך המיינד. אין שום דבר, כולל המיינד עצמו. אז באשליה אמרנו, האופן שבו הדברים מופיעים והאופן שבו הם באמת לא תואם. אז עכשיו כשאנחנו אומרים האופן שבו הם באמת, פה אנחנו כבר נכנסים לאסכולות השונות, כי כל אסכולה תגיד משהו אחר על איך הם באמת. מה זה באמת? כל אסכולה תגיד משהו אחר. איך הדברים כן קיימים. אבל זה אומר שגם יהיה להם מושגים שונים של מה זה אשליה. האסכולות השונות יגדירו אשליה בצורות שונות. ההגדרה שנתנו עד עכשיו לא נכנסה לניואנסים של האסכולות השונות. הם כולם יסכימו להגדרה הזו, שאין התאמה בין איך שהדברים מופיעים ואיך שהם באמת. אבל כשתשאל אותם אז איך הם באמת, כל אחד יגיד משהו אחר. אז אתמול קראנו את פסוק 13 ו-14, חלקית. אתם זוכרים, היה שם העניין של נרוונה טבעית ונרוונה אלמת, ואמרנו שהבלבול הזה של נרוונה וסמסרה עם אותו דבר, זה רק בלבול סמנטי בעצם. פשוט השתמשו במשמעות הלא נכונה של נרוונה. ואחר כך, בהמשך פסוק 14, יש כל עוד לא פסק הנהר של תנאים, גם המקסם לא יחדל. כל עוד יש סיבות, יבואו תוצאות. התוצאות יהיו סיבות לתוצאות הבאות. יש נהר, יש זרם בלתי פוסק של סיבה ותוצאה. כל אלה הם אשליה, זה נכון. המציאות הקונבנציונלית היא כולה אשליה. זה בסדר, זה לא מפריע לתהליך הזה. זה התהליך איך שהאשליות נוצרות. הן לא קיימות מצד עצמו, הן באות כאן כתוב בגלל תנאים, בגלל סיבות. אם התנאים באים, מופיעה תוצאה. התנאים הם אשליה, תוצאה אשליה, אין בעיות. דיברנו על השאלה שהם שאלו, אז אם אתה אשליה, אז איך אתה בכלל נולד? אחרי המוות, איך יש לידה מחדש? זה, על מה אתה שואל? בכלל גם עכשיו אתה אשליה, זה לא אחר כך תהיה אשליה. גם עכשיו זה אשליה. הכל מקסם. ומקסם יש לו את החוקיות שלו, והוא עובד לפי החוקיות הזו. ובפסוק 15 אומר, כאשר ייפסק נהר התנאים, יחדל המקסם, גם במציאות היחסית. בעצם רק במציאות היחסית. אולי צריך להגיד אפילו במציאות היחסית. עכשיו אתם רואים, הכתב הנטוי, זה המתנגדים. זה המתנגד בא ומקשה קושיות. בשיעור הזה המתנגד הוא מאסכולת רק תודעה. היא נקראת אימרוסם צם. אז סם זה מיינד או תודעה, וצם זה בלבד. אז תודעה בלבד, רק תודעה. למה הם נקראים ככה? אז יש אנשים שאומרים, רק תודעה, הם חושבים שהכל מנטלי. אבל זה לא נכון, זה לא מה שהם אומרים. הם מסכימים לגמרי עם העובדה שדברים באים כתוצאה מקרמה, נזרעים קרמה, בדיוק כמו שהפרסנגיקה אומרת. וזה מאוד מעניין, וזה גם בחלק אצלם שהוא נכון. הם אומרים, יש זרע קרמה שמפשיל שבגללו אני רואה כאן עת. יש זרע קרמה שמפשיל שבגללו אני בכלל מסוגלת לראות. שיש לי בכלל עיניים. ויש זרע קרמה שהפגיש אותי עם העת. ושאני עכשיו חובה עת. הם אומרים, כל אלה זה אותו זרע קרמי. זה לא זרע קרמי אחד שיצר את העת, ואחר שיצר אותי מסוגלת לתפוס את העת, או את העין שלי רואה את העת, ועוד איזה אירוע שלישי שבמקרה הפגיש אותם. במילים אחרות, מה שהם אומרים זה שאין שום מקריות. אותו הזרע קרמי שהביא את העת עליי, הביא אותי אל העת. אותו רישום קרמי שאני נושאת איתי בתודעתי, הפגיש אותנו. ואתם יושבים מאוד רגועים. אם אתם קולטים את המשמעות של זה, אתם צריכים קצת להתקומם. כי העת הוא לא כל כך חשוב. אבל כשקורה לכם אסון, הם אומרים, אותו זרע קרמי שהביא את המסעית לפגוע בכם, הביא אתכם להיות בדרכה של המסעית. והביא אתכם לחוות את האירוע. היא לא באה מאיפשהו. אותה קרמה שהביאה אותה אליי, הביאה אותי אליה. זה אותו מעשה שאני עשיתי בעבר של פגיעה בחיים. אותו מעשה, אנחנו אומרים, מזרים כאילו עצורים בלב, ומפשילים ככה. הזרע מפשיל ככה. אותי חובה, את הדבר בא אליי, ואותי חובה את הדבר הזה. אותו זרע קרמי, זה מה שהם אומרים. ועם זה הפרסנגיקה אפילו לא מתווכחים. אומרים נכון. רק שם סמצם, מדגישים את הנקודה הזאת.
עכשיו, כיצד יסבירו אנשי רק תודעה את האשליה? הם יגידו, סוק דן סוק צינגי צמא, זה שנגי דרופה. סוק פירושו צורה, צמא זה תפיסה, זין פירושו לתפוס או להחזיק, אז סונזינגי צמא זה תפיסה שתופסת את הצורה. זה פירושו חומר, שן שונה, דרופה מתקיימים. ביחד כתוב כאן, הצורה והתפיסה שתופסת צורה זו עשויים מחומרים שונים, כלומר זרעים שונים. כלומר, למרות שבעצם הצורה והמיינד שתופס אותה באים מאותו זרע, אנו שוגים לחשוב שהם באים מזרעים שונים, או כפי שהם אומרים, מחומרים שונים. הצורה כאן היא האובייקט של חוש הראייה, והיא מייצגת כאן בעצם את כל האובייקטים של כל החושים. האשליה חלה על כל דבר ודבר שנתפס על ידי החושים. זה כמובן כולל גם מה שנתפס על ידי התודעה, שגם היא נחשבת לחוש בבודיזם. על פי אסכולת רק תודעה, האשליה שבה אנו חיים אינה מבינה שכל מה שנתפס על ידינו איננו נפרד מן התודעה שתופסת את הדברים.
על מה שונה לעומת המדיימיקה? מה יגידו המדיימיקה על המיינד שלי? איפה בא המיינד שלי? הוא השלכה, הוא השלכה קרמית. האם הוא אשליה? הם יגידו כן, המיינד שלי הוא אשליה, הוא השלכה, אין לו קיום עצמי.
אבל זה שחושב שהמיינד אשליה הוא גם אשליה.
גם הוא אשליה.
מה?
אתה רוצה מציאות? אנחנו נדבר על זה היום הרבה. אני חושבת שבסוף היום דרוגה תחפש אותה יותר. אני מקווה, אם אני אצליח במשימה. רק תודעה, הם אומרים שהזרעים הקרמיים קיימים. לא רק שהם קיימים, יש להם מקום ספציפי במיינד, הם קוראים לזה קונשי. יש איזה מקום שנקרא קונשי, ואיפה הוא? הוא במיינד. איפה המיינד הזה? הוא ישנו. הם מאמינים שהמיינד ישנו. כל האסכולות האלה,
שבקבוצת המתפקדים,
אין להם הבנה מלאה של ריקוד, מכיוון שבכל אחת מהם יש מידה כזאת או אחרת של קיום עצמי. וכל עוד יש לנו אפילו שמץ של אמונה בקיום עצמי, אנחנו לא יכולים להשתחרר. כי אם יש בנו אפילו משהו קטן שהוא קבוע, אז אין לי שום צ'אנס להגיע להערה. הפרסנגיקה המדיימיקה אומרת שהכל השלכה. וזה קשה, זה תפיסת עולם שקשה לנו לחיות איתה, כי היא מטילה עלינו אחריות מלאה, אין לאן לברוח. אבל זה בדיוק מה שמאפשר לנו להשתחרר. הכל בידינו. אז עכשיו בא המציג של רק תודעה, והוא מתווכח עם הסושנטי דבה. הוא אומר בפסוק 15 למטה, והוא נקרא יחד, אם אפילו תפיסה שגויה לא קיימת, כיצד נאשר את קיום המקסם? הוא אומר, אוקיי, למישהו יש תפיסה שגויה, בסדר. אבל את אומרת לי שהכל אשליה, אז איך הוא יכולה לאשר משהו עם הכל אשליה? המיינד שלי הוא אשליה, איך אני יכולה לוודא שזה שגוי בכלל? את אומרת לי הכל שגיאה, איך אני בכלל אבדוק אותך? איך אני אבדוק שנכון מה שאת אומרת? אם אפילו המיינד שלי, התבונה שלי, כשאתה לבדוק את זה, גם היא אשליה. אז בכלל אי אפשר לבדוק את מה שאת אומרת, אי אפשר לאשר את מה שאת אומרת, אז מה את מדברת בכלל?
אז פה מה ששנתי דבר מתחכם להם, זה נוקאוט טכני. בפסוק 16 הוא אומר, אתה גם מסכים איתי שהדברים הם אשליה, כי גם mind only יסכימו שהכל אשליה, אומר. אם המקסם עבורך לא קיים, מה אתה מנסה בך לאשר? זה אומר, אנחנו שנינו מסכימים שזה אשליה, מה אתה מנסה לאשר אם ככה? במילים אחרות, הוא לא מתווכח איתו שהכל אשליה. הוא אומר, הכל אשליה, ואנחנו יכולים ליהנות מהאשליה. וזה אולי נקודה חשובה להדגיש. זה נכון שהכל אשליה, אבל אנחנו יכולים ליהנות מאשליה, אנחנו יכולים להשתמש באשליה כדי לייצר אשליה שעובדת בשבילנו. כי עכשיו אנחנו במציאות שנראית לנו כאילו שהיא אמיתית, אבל היא בעצם אשליה, אבל היא לא עובדת. עם להצרות, יש בה הרבה סבל. ויחד עם זאת היא אשליה. אז אין שום בעיה, אומר, נעבוד עם אשליה ונתקן את האשליה. מכיוון שהאשליות מתפקדות. וזה קטע של הפרסנגיקה המדיימית, אומר, כן, אשליה זה לא אומר שלא יכול לתפקד. וזה הוא שונה מהמיינד אונלי. המיינד אונלי אומר שמה שלא אמיתי לא יכול לתפקד. או מה שמתפקד חייב להיות אמיתי. המדיימיקה אומרת, לא, אשליות מתפקדות. ובגלל שהן אשליות, אנחנו יכולים לשנות אותן. בגלל שהן אשליות, אנחנו יכולים ליצור אשליות אחרות. אלמלא היו אשליות, אילו הדברים היו קבועים, אז אין לי שום צ'אנס, כי הם כבר ככה. זה כל הקטע של המדיימיקה פרסנגיקה, ולכן היא חיונית כל כך לשיפור. כי היא לא משאירה שום דבר שהוא קבוע. הכל אשליה. וזה המזל שלנו שהכל אשליה. כן.
אני
רוצה לתקן
את האשליה, בגלל שהיה קובעת שזה לא עולם של סבת, זה לא בעצם...
הרעיון של לתקן סמסרה במקום בספר? לא, בגלל שסמסרה ואשליה זה לא אותו דבר. נכון שסמסרה היא אשליה, אבל לא כל אשליה היא סמסרה. גם הבודה נמצא באשליה, רק הוא יודע את זה. אז על מה אנחנו מדברים?
על הניסיון לתפוס את הקומפלקס הזה של אשליה ולראות את האשליה אלא להיות באיזשהו מצב שמבטר מראש על העיסוק הזה.
אנחנו אומרים שאם אנחנו נבין היטב את מה שמאסטר שנתי דבא מלמד אותנו בפרק הזה, הוא נותן לנו כלים לשלוט באשליה, ואז אני יכולה לצאת מסבל. כשאני לומדת במין מקום כזה, זה משאיר אותי חסרת אונים. אולי אני פחות מתרגשת מהסבל, אולי אני פחות נכנסת לדוש בסבל, אולי אני רגועה יותר כתוצאה מזה. אבל אני נשארת חסרת אונים לנוכח העולם, העולם ממשיך להכות בי. ואנחנו רוצים ללכת הרבה יותר רחוק. הרבה הרבה יותר רחוק, לא רק ללמוד איך להישאר שלווה לנוכח מה שבא, אלא לשלוט במה שבא, שלא יהיה יותר אסונות ומלחמות, כי אנחנו אומרים שכולם באו ממני, רק אני לא מבינה איך. בעצם הלימוד של המדיימיקה פרסנגיקה הוא כל כך חזק, בגלל שאם אני לא מבינה את המנגנון הזה, אז הטוב ביותר שאני יכולה זה ללמוד להתמודד עם זה, ללמוד להיות שלווה לנוכח מה שבא, לא לנסות להבין את מה שאני לא מבינה וכך הלאה. אנחנו יכולים ללכת הרבה יותר רחוק. הרבה 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 יותר, אנחנו יכולים להגיע להערה מלאה של הבודה, זה מה שהלימוד הזה נותן. אז עכשיו בפסוק 17, השורות האלה תמותות גם כן, זה גם המתנגד מדבר. וזה תלוי בביאור, ביאורים שונים ישייכו אותם אחרת, אנחנו נשייך אותם למתנגד. זאת שאלה, אם לתודעה הוא מופיע בתור אשליה ואין מה לתפוס, אז מה הוא זה שתופס? אז מה כאן אומר המייצג של הסמצם? הוא אומר, הכל אשליה, אז אין בכלל מה לתפוס. גם המיינד עצמו, את אומרת, ישו אשליה. אז איך הוא בכלל יכול לתפוס משהו? הוא אומר, אם המיינד שלי בכלל אשליה, אז הוא בכלל לא יכול לעשות כלום. כי אתם זוכרים, הם מהמתפקדים. הם אומרים, אם משהו עושה משהו, אז הוא קיים באמת. הוא אומר, המיינד אמור לתפקד בו לתפוס את האשליה. אני צריכה לתפוס את עצמי מאמינה לאשליה. כי רק ככה אני אצא מהבוט. זה גם אנחנו אומרים. אני צריכה לתפוס את עצמי יוצאת מהאשליה. אחרת אני אהיה תקועה שם כל הזמן. אז הם אומרים בסדר, אבל אם את אומרת שהיא למים שעצמו אשליה, אז הוא לא קיים, אז הוא לא יכול לתפקד. הם היו מתפקדים, נכון? אם הוא לא יכול לתפקד, איך הוא יתפוס את האשליה? לפי מה שאת אומרת, הוא אשליה, אז הוא בכלל לא יכול לתפוס כלום. אם אין סובייקט, אין מה שתופס, אז גם אין אובייקט. אז לפי מה שאת אומרת, הגענו בכלל שאין כלום. שאין מים ואין כלום. אין אשליה אפילו. אם מה שאת אומרת זה נכון, אז בכלל מגיעים לסתירה נוראית. המיינד הוא אשליה, הוא לא יכול לתפקד, הוא לא יכול לתפוס כלום, אם אין סובייקט, אין אובייקט, אז אין בכלל אשליה. איך מצניע הדבר הזה? מגיעים לסתירה. איפה הסתירה? זה אנחנו שאנחנו רוצים ללבן. הסיבה שהם הגיעו לסתירה זה שהם מניחים שמה שמתפקד קיים באמת. אז גם הם אומרים שכדי לצאת להערה, כדי לצאת מסמסרה, אנחנו צריכים לתפוס את עצמנו מאמינים לאשליה. וזה כל האסכולות מסכימות. אנחנו צריכים לתפוס את עצמנו, קונים את הבלוף, ואז נפסיק לקנות אותו. אנחנו צריכים לתפוס את עצמנו עושים את זה. אבל איך נעשה את זה? אז הם אומרים, מוכרח להיות איזשהו חלק במיינד שמתפקד כדי לעשות את זה. המיינד צריך לעזור לנו לעשות את זה. ומה שמתפקד קיים, באמת, לפי האסכולה הזאת. נכון? המתנגד אומר, הוא קיים למעשה באופן אחר, הוא בעצם אספקט של המיינד. הוא אומר, שזה שוב המיינד, וזה פוחד לאמונה שלהם שיש קיום עצמי למיינד. והם אומרים, יש חלק במיינד שהתפקיד שלו זה להסתכל מה עושה שאר המיינד. אז זה עוד חלוקה שיש להם של המיינד. אז הם אומרים, יש חלק במיינד שהוא צופה, הוא רק עד, והוא מסתכל מה עושה כל הזמן המיינד. והחלק הזה, יום אחד, יתפוס את המיינד, עושה את השגיאה.
הרעיון הזה נקרא בטיבטית רנג ריק. רנג פירושו עצמי, ריק פירושו תובנה או מודעות או ידיעה, ביחד תפיסה עצמית של התודעה.
איך הם מגדירים את החלק הזה של המים שאמור לתפוס את שאר המים? ההגדרה הקלאסית של תפיסה עצמית
של התודעה המקובלת על אסכולת רק תודעה היא קנה קונה לה צ'וקשינג, נינג נאנג טאם צ'י דאנג ג'אווה, זין נאם, יין גרווה. קנה פירושו פנימה, קונה בלבד, צ'וק כלפי, נינאנג שניות או דואליזם, טאם צ'י פירושו הכל, דאנג ג'אווה פירושו חופשי ממשהו, משוחרר ממשהו, זין נאם, זה האספקט הנושא של התודעה, הסובייקט, זה שתופס. יין גאווה, נפרדים. אז ההגדרה של הרנג ריק, התפיסה העצמית, היא
זהו מצב תודעה
נפרד של הנושא או הסובייקט
שהוא ממוקד אך ורק כלפי פנים
ושבו אין כל שניות.
הפוקוס שלו הוא על הסובייקט, על התודעה עצמה, ובמצב התודעה הזה של העד אין שניות, אין הבחנה בין אובייקט לסובייקט. זה כאילו התודעה מסתכלת על עצמה, אז האובייקט והסובייקט יהיו ממוזגים. זה ההגדרה שלהם. קיצור, הם אומרים, יש חלק במיינד שהוא מיוחד.
שהוא נפרד משאר התודעה.
הוא כל הזמן מסתכל מהצד על מה ששאר המיינד עושה.
בחלק זה הוא זה
שתופס את השגיאה.
אנחנו נקרא לו הצופה או העד.
והעירה פה דורית ככה בשקט שבפסיכולוגיה של התת מודע הרעיון הזה חוזר. אתם יכולים לבדוק אם יש לכם חלק כזה במיין. ויש מדיטציות כאלה והן מאוד מועילות.
יש פסיכותרפיסטים
ולא שומעים. יש כאלה. אריסטו מדבר הרבה על מחשבת המחשבה.
וזה מאוד שימושי. זה יכול לעזור לפוביות, אומרת ליה. יש סיפור שאני אוהבת של רמדס. רמדס היה מורה רוחני מאוד מקובל ופופולרי בארצות הברית. הוא היה איש מקסים והיו לו הרבה תלמידים. והוא היה איש מאוד אוהב, אז אנשים הרגישו מאוד קרובים אליו. איש מקסים. והוא מספר סיפור איך אחת התלמידות שלו או מטופלות שלו, הוא גם היה פסיכיאטר, מצלצלת אליו באמצע הלילה ואומרת, אני לא יכולה לישון והמחשבות רוטפות אותי ואני מוכרחה לדבר איתך. הוא אומר לי, את יודעת שעכשיו 2 בלילה? כן, כן, אבל אני מוכרחה, אני במצוקה, אני עכשיו צריכה לדבר איתך. אז הוא אומר לה, אני מבקש לדבר עם זו שחיגה עכשיו 10 מספרים. ואתי אומרת לו, אני לגמרי משתגעת, אבל באמצע הלילה, מהקצה שני של ארצות הברית, היא חיגה 10 מספרים ולא תעתף. אז הוא אומר, אני מבקש לדבר עם זו.
בטיפול שלנו זה לא בעצם המקום שאנחנו מדברים
את השש, זה תשובה איך? כן, כן. אנחנו משתמשים ברעיון של המיינדפולנס. אנחנו לא מבטלים, הם מאוד שימושיים, הם מאוד מועילים. אז הם אומרים בקיצור שיש חלק של המיינד שהוא עד למה שעושה שער המיינד. ואם אתם נוטים, נגיד, להתכעס, מאוד מועיל להתרגל, להתחבר לחלק הזה, מאוד מועיל. אז נגיד עולה הכעס ואתם רגע יוצאים החוצה, ואתם לא עסוקים במחשבה של הכעס, אלא אתם מסתכלים על עצמכם מה קורה איתכם. ככה מפתחים מודעות, אתם מסתכלים מה קורה איתכם. ואז יכול להיות שלא תשקעו כל כך בכעס. ואם אתם מתרגלים לעשות את זה היטב ולעיתים קרובות ומהר, זה יכול בפירוש להיות כלי מאוד מאוד מועיל. אני לא אומר לכם לוותר על הכלי הזה, אבל אנחנו צריכים להבין מה הוא באמת. אז כאן אומר לנו מאסטר שנטידבה, בסוף פסוק 17, מגן העולם בעצמו הן אמר שאין תודעה שרואה את עצמה. הוא מצטט את הבודה. מאסטר שנטידבה אומר, הבודה אמר שאין דבר כזה.
בתלמוד למדנו שכשרואים הבודה אמר, זה כאילו על זה אין ויכוח.
אין ויכוח.
שאין על זה תשובה אחרת שהיא יותר פולמותית.
לא, לא, לא. לא בגלל זה. הבודה הוא כל יודע, והוא יצור שלא מסוגל לשקר. אז אם הוא כל יודע והוא לא משקר וזה מה שהוא אמר, אז זהו זה. אבל זה לא מועיל לי אם אני לא מבינה את זה. אז התפקיד שלי עכשיו לנסות להבין את זה. כמיטב יכולתי. לא כל מה שהבודה אמר אולי אנחנו יכולים להבין, אבל כמיטב יכולתי. אז קודם כל, מאסטר שנטידבה אומר, אתה מביא לי את הטיעון של העד הזה, של המיינד שיתפוס את עצמו. הבודה אמר שאין כזה דבר. והבודה השתמש בסוטרות, הוא השתמש בדוגמה בפסוק 18.
רנג ריק טרל טרי, סוני רנג לרנג, ג'יטר מיצ'ו דה שיני.
כפי שהחרב לא תחתוך את עצמה, כך בדיוק גם התודעה. הוא משתמש בדימוי הזה. הבודה אמר, כמו שחרב לא יכולה לחתוך את עצמה, ככה התודעה לא יכולה לראות את עצמה. שאתם יכולים להגיד לי, אבל רגע, עשינו מדיטציה כזאת, הסתכלתי על הכעס שלי ונרגעתי קצת, וזה אפילו עבד, והבחורה שם הפסיקה לחייג באמצע הלילה. אבל לפני שאנחנו מגיעים להסבר של מה הבודה התכוון, היריב שלנו מה-Mindfulness School הוא לא מוותר. הוא אומר, לא מוצא אתכם באנלוגיה של החרב, אני אתן לך אנלוגיה אחרת. והוא מביא אנלוגיה אחרת. הוא אומר,
מר מסלואר ג'אמין תה, גנג צ'ירמונגי דריפה מה.
התודעה בהחלט יכולה להאיר את עצמה כמו שעושה מנורה. הוא לוקח אנלוגיה של מנורה. אתה מדליק מנורה, קודם היא מאירה את עצמה ואחר כך את הסביבה. זה האנלוגיה שהוא נותן. אז יש איזה רעיון כאן, ויש פה תשובה. וכדי להבין את התשובה אנחנו צריכים להבין איך הם הסתכלו באותו זמן על אור וחושך. אז פה המיינד אונלי אומר, המנורה קודם האירה את עצמה ואחר כך סילקה את החושך. אז כאילו, האור מסלק את החושך, החושך מסלק את האור. זה אחד רב עם השני. המנורה העירה את עצמה, סילקה את החושך. אבל אותה חשיבה הייתה על החושך. החושך הוא גם מתפקד, הוא מסלק את האור. אז אומר לו מאסטר שנטידבה, אם ככה, אז גם החושך הוא קודם מכסה את עצמו ואחר כך את הכל. אבל אם החושך מכסה את עצמו, אז מה יש?
אור.
אם החושך כיסה את עצמו, אז יש אור. הוא מתחכם לו. הוא מתחכם לתפיסה הזאת. בקיצור, הוא לא מסכים להשתמש באנלוגיה הזאת. הוא אומר שהיא לא מתאימה למה שהמיינד עושה. הוא ממשיך לדבר על קריסטלים, הוא אומר, הקריסטל הוא שקוף, נכון? אם יש משהו כחול על יד הקריסטל, אנחנו נראה את הקריסטל כאילו שהוא כחול, אבל הוא לא כחול מצידו, הוא משקף את הכחול שעל ידו. הוא אומר, ככה יש דברים שמשקפים דברים אחרים, ודברים אחרים שלא משקפים דברים אחרים. אז אנחנו לא ניכנס לכל זה. ואז עכשיו הם אומרים, ההכרה מאירה את עצמה כמו שהמנורה עושה. התודעה כאילו מנורה שמאירה קודם את עצמה ואחר כך. ובא אומר למאסטר שנטידבה, אם תאמר המנורה מאירה במובן שההכרה מאירה את עצמה, אז הוא אומר, אם ככה, אז התודעה היא בעצם הדבר שמאיר, כאילו יש לה איזה משהו עצמי שמאיר מתוכה, בניגוד לקריסטל שמשקף את החפץ של ידו. אז התודעה היא זו שמאירה. אך מהי התודעה שאת זה מבינה? התודעה מאירה, יש לה איזה זוהר עצמי. שומעים על זה הרבה בחוגים בודיסטיים. אנשים מגיעים לחוויות של הזוהר של התודעה. ואני לא באה להכחיש את החוויות האלה. אבל מי זה שמבין שהתודעה מהירה? מי זה שרואה את התודעה מהירה? ואז ממשיך מסה שנתדה ואומר,
אם אין מי שמבחין בזוהר התודעה, מה הטעם את זה לדסקס? הרי זה דומה לדיון ביופייה של ביתה של אישה הכרה.
הוא בא ומאתגר את היריב שלו, אומר, תראה לי, מי זה החלק הזה שאתה טוען שרואה את השאר? העד הזה שרואה את שאר התודעה. מכיוון שאם אתה לא יכול להראות לי אותו, אם אתה לא יכול להגיד לי איפה הוא, אז על מה אנחנו בכלל מדברים? הוא אומר, זה כמו לדון על יופייה של ביתה של אישה הכרה. אז זה הדימוי שמשמש. אם אתה לא יכול להוכיח לי את קיומו, אז חבל כל הדיון הזה, כל האנלוגיות והמנורות והחרבות, אין כזה דבר בכלל. אז יש לנו חוויה שאנחנו יכולים להיות עדים למיינד שלנו, נכון? הנה רם דס הציע לגברת הזאת להתחבר לחלק הזה אצלה, והפסיכותרפיסטים משתמשים בזה, ובמדיטציה אפשר להשתמש בזה לפתח מודעות. ושין ודרמפה הם נמצאים שם. זה הכל נכון. בכל זאת הפרסנגיקה המדימיקה מתווכחת עם זה. מכיוון שאם אנחנו נקבל את זה ככה, אז אנחנו נותנים איזשהו קיום עצמי למיינד. וזה יתרפד את דרכנו להערה. פרסנגיק המדימיקה אומרים שאין חלק בתודעה שרואה חלק אחר בתודעה. אז אנחנו מוכרחים למצוא הסבר אחר לחוויות האלה שיש לכולנו, שהוא קונסיסטנטי עם המדימיקה פרסנגיקה, ושיאפשר לנו לא להתעקע בקיום עצמי של המיינד. אז זה הדיון הבא שאנחנו עושים. היריב לא מבטר. אתה אומר שאין כזה חלק בתודעה, כזה עד? בפסוק 24, אם אין תודעה שתופסת עצמה, אז איך נזכור את אשר נדע? איך אנחנו בכלל זוכרים דברים? מה לגבי הזיכרון? אני זוכרת שאתמול אכלתי מרק. אז איך אני בכלל זוכרת דבר כזה? זה חלק מהתודעה ששם לב שאכלתי מרק, שהייתה לי חוויה של לאכול מרק. אז הוא אומר לו, למדיימיקה פרסנגיקה יש הסבר לגמרי אחר, למה אנחנו זוכרים ואיך אנחנו זוכרים. הוא אומר, זוכרים בשל הקשר עם חוויה שונה. כמו עם הרעל של האחבר, ופה צריך להסביר מה זה הרעל של האחבר. כי זה לא כתוב פה, אבל זה מופיע בספרות הבודיסטית. ואני חושבת שזה בא מן הגרג'ונה. אז מה זה עם הרעל של האחבר? יש שם סיפור על דוב, שהוא ישן לו במערה את שנת החורף שלו, ותוך כדי שהוא ישן שם בא האחבר ונושך אותו. אבל האחבר שלנו היה לו כלבת. אז הדוב המסכן, האחבר משך אותו בשנתו, אבל הוא בשנת חורף, הוא לא רוצה להתעורר. אז הוא מסתובב לצד השני ונרדם. נגמר החורף, הדוב מתעורר משנתו, רואה המון מוגלה, פצע נורא. מסתר, נכון שישנתי באחבר ונשך אותי, וזה בטח למה יש לי מוגלה. מה עם כל הסיפור הזה? הסיפור הזה בא להמחיש איך אנחנו זוכרים. אז בואו נשווה את זה לאיך אני זוכרת שהייתה לי חוויה של אכילת פיצה אתמול. אז אני נותנת נגיסה בפיצה. זה מקביל בסיפור שלי למה? אני נתתי נגיסה, עכבר בא ונשך. הפיצה יורדת לבטני. זה הרעל של העכבר נכנס לגופו של הדוב. לפי המדיימיקה פרסנגיקה, המיינד לא יכול להיות ממוקד על שני דברים בעת ובונה אחת. אז כשאני אומרת, אני אוכלת פיצה, אני כבר אמרתי שלושה דברים. אמרתי, אני אוכלת פיצה. אז נעזוב רגע את האוכלת בשם הפשטות, המיינד לא יכול בו זמנית לחשוב, אני אוכלת ופיצה. אז הוא ממוקד בפיצה, או שהוא ממוקד ואני אוכלת. אז כשאני אומרת, אני אוכלת פיצה, באותו רגע, אני בעצם ממוקדת בפיצה. יותר מאוחר, אני מרגישה סובה בבטן. אני אומרת, עכשיו אני שבעה, כנראה שאכלתי. אז אני נזכרת בטעם של הפיצה, וזה מעיד לי על זה שכנראה שאכלתי פיצה. אבל באותו רגע שהייתי ממוקדת בפיצה, לא יכולתי להיות ממוקדת בעצמי אוכלת. מה שהם אומרים בקיצור, שזה לא אותו רגע בזמן. החוויה, הזיכרון שלי של האכילה, לא קרה בו ברגע, בו במילי שנייה, שנגסתי בפיצה. אלה שני רגעים עוקבים בזמן, כי המיינד שלנו בנוי ככה, שהוא לא יכול להיות בו זמנית ממוקד בשני אובייקטים. רק אחד, הוא יכול אחד אחרי השני במהירות גדולה, זה הוא יכול. אז מה שהם אומרים, יש לנו אשליה של זיכרון. כי אני לא זוכרת את עצם החוויה של האכילה, אני זוכרת שהיה פיצה, ואחר כך אני זוכרת שיש לי סובה בבטן, או טעם טוב בפה, ואני מתשרת בין הדברים ומשליחה על זה, נהניתי מהפיצה. זה מה שהם אומרים במדיימיקה פרסנגיקה, ותבדקו את זה. ולמעשה, כשאתם עושים את השש אינדרמפה במדיטציה, כשאנחנו עושים את הפיתוח של המודעות במדיטציה, כשאנחנו יושבים ומסתכלים מה עושה המיינד שלי בזמן שאני במדיטציה, בעצם אלה רגעים עוקבים בזמן. אני לא יכולה בו זמנית לשקוע במחשבה של כעס ולהסתכל על המחשבה של כעס. זה לא קורה בו זמנית. אני יכולה להיות במחשבה של הכעס, ורגע אחרי זה נזכרתי שהמורה אמרה לפתח מודעות, ועכשיו מסתכלת מה קורה, איזה מחשבות יש לי עכשיו. זאת מחשבה אחרת. אני לא חייב בו זמנית לחשוב את שתי המחשבות האלה. אז זה הטיעון של הפרסנגיקה מדיאמיקה. המיינד אונלי, תגידו, זה המיינד שלי, ופה יש לי את העד שהוא מסתכל על מה עושה שער המיינד שלי. הם עושים אותו מאוד קונקרטי. הם עושים אותו כאילו שיש לו איזה קיום עצמי. הפרסנגיקה מדיאמיקה אומרים שבעצם יש אוסף של רגעים במיינד. ובכל רגע אני רק ממוקדת בדבר אחד. והם באים מהר מאוד אחד אחרי השני, כל כך מהר, שאני חושבת אולי שזה בו זמני, אבל זה לא בו זמני. אז הם מעבירים את החלוקה במקום חלוקה מרחבית לחלוקה בזמן, שהיא יותר תואמת את איך שהמיינד עובד.
יש פה עכשיו בעיה, הם אומרות, הם מתלויים, שיצר תלות. עכשיו הוא צריך להפיח שהמיינד יש פה משהו שיצר תלות. אם הוא קיים, אז גם יש בעיה.
זאת שאלה מעניינת שאתה מעלה. הוא אומר, המיינד איכשהו עושה קישור בין שני המאורעות. אם נהיה עקביים עם דרך החשיבה של הפרסנגיקה מדיאמיקה, אנחנו נגיד גם הקישור הוא אשליה. ולמעשה, בגלל שהקישור הוא אשליה, זה הסיבה למה אנחנו לא מבינים סיבתיות. כי אנחנו רואים זה קרה ומיד אחרי זה זה קרה, או בטח זה גרם לזה, ואנחנו אומרים שזה לא נכון, שזאת הבנה לא נכונה, שזה סיבתיות לכאורה. למעשה אנחנו אומרים שהכל בא מקרמה, ומה שנראה לי כסיבתיות בעולם הרגיל, לא מתפקד באמת, אנחנו ניכנס לזה יותר מאוחר. שאלה טובה. כן.
אבל ימיקה בעצם מתייחס לזמן, שזמן קיים.
לא, זה רק לרגע ציירנו כאן.
זה כאילו, בכל שנייה, או בכל שנייה חלקית בארבע, שהיא מוצאת עצמי חוויה מסוימת, אז אני מקשר את כל העבר שלי כאילו קיים, אבל אם עוד שנייה אחת כאילו אני ממציא עבר חדש, זה כמו סיפור שאני מאמין בו כל פעם
מחדש. עוד שנייה,
אני
חייב בסימבבווה,
ואני בטוח שיש לי שנים
על גבי
שנים של
תכון
אמיתי. ככה זה עובד?
יפה מאוד. המקום היחיד שהעבר שלך קיים, זה ברגע ההווה. ומכיוון שאתה הולך ומשתנה כל הזמן, אז גם העבר שלך הולך ומשתנה יחד איתך. עכשיו לך תגיד את זה בית המשפט. שמה נכנסו לדיון הזה? כי הטענה של רק תודעה הייתה שאם המיינד הוא אשליה, הוא לא יכול לתפוס את עצמו עסוק באשליה. ואומר, הפרסנגיקה לגמרי יכול. אשליה יכולה לתפוס את עצמה עסוקה באשליה. אתם יכולים לחשוב על דוגמאות הרבה יותר פשוטות אפילו, בימינו. אתם יושבים במטוס ומראים לכם את הסרטון שמסביר על החגורות בטיחות ועל החמצן. הסרטון הוא בכלל מצויר, הכל שם הבדיה, נכון? ואתם לגמרי יכולים, במיינד שהוא מושלה, להסתכל באשליה וזה מתפקד. זה יכול להציל את חייכם אם אחר כך יקרה משהו. בהחלט אשליה יכולה לתפוס את עצמה אם מסתכלת באשליה. אנחנו יודעים שאנחנו מסתכלים בקולנוע ויודעים שהוא אשליה, ובכל זאת נהנים מהסרט. אין שום בעיה. אוקיי.
אנחנו דנו אשליה כמשהו ש... עפר שבין מה שמופיע לבין מה
שקיים באמת. אמרנו שהם לא קונסיסטנטיים.
אבל מצד שני אנחנו מתייחסים ומדברים גם בשיחה שלנו וגם בדיאלוג כאילו שזה אשליה במובן הרגיל כמו בבית חוץ בעצם. אנחנו אומרים, זה לא רק כמו שאנחנו אומרים לתלות, אלא זה לא מתאר את עצמו. גם באשליה אנחנו אומרים, זה לא שזה...
לא קיים.
לא קיים, אלא זה שיש חוסר
התאמה.
אבל אנחנו ממשיכים לדבר כאילו שזה אשליה במובן הרגיל.
אז ננסה לנסח את השאלה שלך ונראה אם תסכימי לניסוח שלי. מה שאת אומרת בעצם, שאני לא עושה הבחנה בין משהו באמת אשליה ובין מה שאנחנו רק מכנים כאשליה. וזה יופי. יש דברים שבלי שלמדנו בודיזם אנחנו מסכימים שהם אשליה. אנחנו מכירים את המילה אשליה עוד מקודם, נכון? כמו מיראז'. אז אומרת מרי, לפי הדיון הזה בכלל אפשר להבחין ביניהם. וזה נכון. הפרסנגיקה יגידו שבאמת, מבחינת התפקוד, אין הבדל ביניהם. מיראז' מתפקד. כשאני חושבת שיש שם נחש, אני אתנהג כאילו שיש נחש, גם אם אחר כך נתברר שזה חבל. אשליות מתפקדות.
אבל אם יש לנו נחש? באמת לא כמו חבל.
הם לא אומרים שזה אותו דבר. מיראז' ומים זה לא אותו דבר. אבל הם באים באותו מנגנון. מכל האסכולות, המדיימיקה פרסנגיקה, הם אלה שאומרים את זה. וזה מאוד חשוב. בגלל שזה ככה, אני יכולה עם הדמיון שלי להתחיל ליצור אשליה שעוד אין במציאות, ולהפוך אותה למציאות. בגלל הריקות, ובגלל שזה אותו מנגנון, צריך ללמוד איך עובדות התמונות המנטליות. בגלל שזה ככה, אני יכולה לעבוד עם התמונות המנטליות ועם האשליות שאני בוחרת, ולעשות את הקרמה לייצר אותן, ואז אני חיה באשליה של גן עדן, והיא מתפקדת כמו גן עדן בדיוק, כמו שזה מתפקד בדיוק כמו חדר.
החדר הזה
לא יותר ממשי מהגן עדן שאני יוצרת. זה ממשי באותה מידה, והאשליה באותה מידה, בדיוק באותה מידה. אז אני חושבת שזה מקום טוב להפסיד, ואנחנו ניכנס יותר לדיונים האלה מחר.
כגן של עדנת הערה, בלבי ירחנה, ולך אני שמה, כגן של עדנת הערה, עמיתנו וכך, לא תזכה כל בריאה, לעולם שכולו תוהה. בזכות עשייתי זו ארוחה, ישימו נא כל החי למריאה, מכלולים של חסד וחוכמה. ובכך לא יזכו בגופים מסגבים, אשר משני אלו
חסד מורה אהובה, נשארי לה